במידות הראייה, רוצים לסיים את פסקה א' באל המידות, שזה בפתח הספר. התחלנו לקרוא את פסקה א', למדנו אותה כבר פעמיים שלוש, לא הצלחנו עדיין לסיים את הפסקה. משתדל קצת להיות יותר קולחים, קצת טיפ טיפה יותר להספיק גם, כי אם רוצים באמת להעמיק בפסקאות האלה, אפשר ללמוד פסקה אחת שנה שלמה. אנחנו צריכים למצוא את דרך האמצע בין הכמות לאיכות. הפיתוי הוא גדול באמת להעמיק במושגים האלו. באמת הפיתוי הוא גדול, כל מילה פה היא ממגנטת אותך עד הסוף, לא מניחה לך לעזוב אותה. אתה רק נוגע פה במילה, היא מקרינה עליך הרבה עוצמות, אבל אי אפשר לאחוז רק בחלק אחד של העניין, חייבים גם להספיק. זהו, אז בואו נראה. א', אתם רואים, טוב, לא יודע, יש לכם דפים? דפים. יש לכם? אל המידות, א', זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן, בדרך הרגש. כן, קבענו את הסדר שבו הדברים צריכים להיות. קודם כל, בירור שכלי, עמל, מדויק או מדוקדק, של בירור מושגים באופן שכלי, בחופש מלא וגמור. חופש מלא וגמור של השכל, לברר את המושגים בכל צדדיהם, סובב את היהלום מכל צדדיו, לבחון אותו בחון, היטב, רק אחרי שנשלמת. נשלם הציור השכלי לכל עומקו, זה הזמן להטיל אותו אל תוך עולם הרגש. כן? פה מתחיל חינוך הרגש. הרגש שבטבעו הוא, כן, מסובב בהרבה קוצים, הרגש הטבעי, אפילו המוסרי. מטבע הדברים, מכיוון שהוא צומח מתוך הקרקע הטבעית של הנפש, מטבע הדברים נטפלים אליו הרבה סיגים, דווקא בגלל יתרונו זה חסרונו. דווקא בגלל יתרונו של הטבע המוסרי, כן, שהוא מאוד זמין בנפש האדם, מאוד זמין ושווה לכל נפש, דווקא בגלל הדבר הזה, כיוון שהוא צומח בשדה הטבעי של הנפש, דווקא בגלל זה, כן, מקיפים אותו הרבה עשבים שוטים, כמשונים וחרולים, קוצים וכל מיני שמיר ושייט, דווקא בגלל זה, לכן, השכל חייב לעזור לו. לשכל יש את היתרון שלו, מצד אחד הוא יכול להתרומם גבוה מעל עשבים, גבוה מעל הקוצים, גבוה מעל יתדות הדרכים, מעל המכשולים ואבני הנגב. זה יתרונו, שהוא יכול ללכת גבוה ולהיפגש עם המושגים בטהרתם. חסרון שלו שהוא טס גבוה מדי. פעם שעברה דיברנו שצריך למצוא איזה תיווך בין החלק הגבוה שנקרא שכל לבין הרגש. רצינו לומר שזה כוח המדמה. אבל ככלל, כן, אנחנו מדברים פה על שני עבודות בעיקר, זיכוך המידות בדרך הדעת, עבודה שכלית, קודם לזיכוכן בדרך הרגש. אחרי שימצא המתווך ההגון בין השכל ברגש, הרגש מתחיל לעבור תהליך חינוכי מופלא ביותר, מתחיל להתרומם, להתקדש, והיה אור החמה כאור הלבנה, או אור הלבנה כאור החמה שבעתיים. כן, אור הלבנה זה הרגש, הוא ישתווה לאור החמה. אחרי תקופות ארוכות שהשכל משפיע על הרגש, הרגש מתעלה ומתקדש. כן, זה היה המצב העתידי. מצב העתידי יציג לפנינו יחסי גומלין מופלאים בין שכל ורגש, זה קרוי תחיית המתים. לעת עתה אנחנו חייבים למות, הרגש מת, מכיוון שהוא לא ספג השפעות מספיקות מן השכל. לכן הרגשות שלנו הם רגשות זמניים, אפילו רגשות הטובות, הן נתונות תמיד למצבי רוח, למצב של תמותה, לידה ומוות, סערת נפש והתרוקנות. זה מנת גורלו של הרגש לעת עתה. כל עוד ההשפעות השכליות לא חדרו, כן, אליו כראוי. לעתיד לבוא שההשפעות האלו יגיעו לרמה גבוהה, זו תהיה תחיית המתים של הנפש. הרגש יחיה לנצח, כן, הרב קוק אומר באורות הקודש, רגש כי יזקן מה נעשה לו, נשפיע עליו מפלגי הדעה העליונה. אז דברי הרב שנשמעים מאוד מרוממים, שיריים ומיסטיים, יכולים להיות מובנים לפי מה שאמרנו, רגש כי יזקן, מדובר פה על המעמד, כן? המתבלה של הרגש, אתם מכירים את זה, כל אחד מכיר מעצמו. רגשות הם כמו בעירה של קוצים או של קרטונים. בהתחלה הם בוערים גבוה גבוה, אפשר לראות אותם מרחק של קילומטרים, תוך 3 דקות, הכל דואך. כן? בעירת קרטונים וקוצים, לעומת בעירת גחלי רתמים, שזה בוער לזמן ארוך. אנחנו מחפשים את הבעירה העתידית, שהרגש יהיה גחלי רתמים, שהוא יבער לנצח נצחים. זה המצב שאתם רוצים. אנחנו רואים למרבה הפלא, כן.
זה לא בעצם משקף את חוסר העקביות של הדעת. הרגש הטוב תלוי בדעת.
כן. זה לא משקף את חוסר העקביות.
צליעה בדעת.
כן.
ואז הרגש גם צולל.
נכון, זאת אומרת, הרגש מאוד תלוי בדעת. כן. הרגש, כן. אבל מכיוון שהדעת לא זורמת בקלות אל הרגש, כן? לכן אמרתי, זה מלאכה גדולה מאוד.
אבל יוצא שהבעיה היא לא של הרגש.
אתה צודק, מצד זה שבאמת הרגש הוא חסר עונים, הוא חבוש בבית האסורים, בתוך העולם הטבעי, והוא צריך משהו גבוה ממנו, זה נכון. כן? פדיון השבויים של הרגש, זה בעצם על ידי הדעת, זה נכון. כשאנחנו לא מוצאים את הדרך להשפיע על הרגש, אנחנו בבעיה. כן? אז אפשר בהחלט לומר שהבעיה היא בעצם בזרימה החופשית, הייתי אומר, כן? כן? מן השכל לדעת. כן? הזרימה הזו היא מעוקבת, יש כמה וכמה אבני נגף, כמה סתימות בערוץ הזה. אין ספק שיש כמה וכמה סתימות חזקות מאוד, כן? בין השכל לרגש, הרגלים רעים, מידות מקולקלות, תאוות ויצרים, דמיון אחור. יש כל מיני סיבות לזה. כן? עבודת המוסר מתמקדת, כן? לא פחות מאשר, כן? עבודת המוסר מתמקדת לא פחות מאשר ליבון השכל, היא מתמקדת בסילוק, כן? סילוק אבני הנגב שנמצאים בתוואי, בתוך הערוץ שבין השכל לרגש. אגב, יש גם תנאים אובייקטיביים שלא בידינו כל כך, כדוגמת חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש שקרוי נויו של עולם, כן? גם היעדרו הוא בעצם מפריע ומחבל ביכולת הזרימה של השכל אל תוך הרגש. ולכן אפשר למצוא שני סוגי טיפוסים בדרך כלל, או שאנחנו מוצאים טיפוסים רגשיים, כן? מאוד כאלו ספונטניים ונפיצים, כן? אבל חסרי דעת, השכל לא פועל שמה, כן? הם זורמים וספונטניים, אבל זורמים הרבה פעמים לים המלח, בחוסר שיקול דעת, כן? טועים הרבה ברגשות שלהם, כן? הרגשות שלהם לא תמיד מפיצים ריחות טובים, כן? הרבה פעמים גורמים לכל מיני התנהגויות לא חיוביות. זה צד אחד של הספונטניים הזורמים שמתאבים את הביקורת השכלית, שרואים באנשי השכל והביקורת, אנשים שמעכבים את זרימת החיים. זה סוג אחד. והסוג השני זה אנשי השכל, כן, שתקועים חזק מאוד בהיכל השכלי, עסוקים בהגדרות, כן, ולא נותנים לרגש לחיות. זה שני הקיצוניות, היינו אומרים. אנחנו צריכים ללמוד איך, כן, למצוא את דרך האמצע. למצוא את דרך האמצע. ברוך אתה, אדוני, למלך העולם שכל יום ברור. מה שקרוי בלשונו של רבי נחמן, איך הופכים את התורות לתפילות? איך אנחנו הופכים את השכל לרגש? תפילה זה רגש. זיכוך המידות בדרך הדעת, הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא יודע מה טוב ומה רע, כן? איך ירגיש לקנות את הטוב, כן? בטבע של קניין, ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר הרגל. מילים אחרות, אם השכל, כן? אם השכל לא יתברר עד תומו, עד כמה שאפשר נאמר כך, ולא יזרום אל תוך הרגש, בתוך הנפש לא תהיה ידיעה חיה, מה שנקרא ידיעה חיונית, חיה, של הטוב ושנאת הרע. זאת אומרת, שנאת הרע ועשיית הטוב ואהבת הטוב היא נעוצה, כן? בעצם בזה שהשכל הוא בעצם ירעם בתוך הנפש. אם ציור הטוב, השכלי, לא עושה דרכו אל תוך הנפש, לא תהיה ידיעה חיה בתוך הנפש מה זה טוב. כנשונו של המציאת ישרים, בחלקי הזהירות, זוכרים את זה? בחלקי הזהירות, מי שרוצה להיות זהיר, שתי ידיעות צריכות לו. א', מהו הטוב שיבחר בו, ומהו הרע שינוס ממנו. זוכרים את הביטוי הזה? מה זאת אומרת, מה זה הטוב? א', הוא צריך לדעת מהו הטוב שיבחר בו. ידיעת הטוב השכלית צריכה לבוא אצלו עד כדי מצב שהוא ירצה לבחור בו. כן? דובר פה על ידיעה שהיא פועלת על הרצון. מהו הטוב שיבחר בו ומהו הרע שינוס ממנו. ידיעת הרע השכלית היא צריכה לעורר בקרבו רצון עז לנוס מן הרע. זה מה שאומר כאן הרב. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע בידיעה עירה שפועלת על הנפש, איכה ירגיש, שימו לב, איכה ירגיש, מילים אחרות, איך התנדב ליבו לקנות את הטוב. הרי התנדבות הלב לקנות את הטוב זה לא מזה שאתה יודע בשכל מה זה טוב. אתה יכול להיות פילוסוף, אתה יכול להיות נאה דורש, אבל לא נאה מקיים. אז פה הרב מדבר על שכל שכבר חדר אל תוך הרגש, שכל שכבר זכה לתיווך ההוגן של כוח המדמה, כן? 48 דרכים שהתורה נקנית, אותם הדרכים המופלאות, כן? הדרכים הנפשיות והמעשיות, שכאשר הן, כן? מתקיימות, השכל חודר פנימה אל תוך הרגש ביתר קלות. כן? כי בלי אותו בירור שכלי שזורם אל הנפש, איכה ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין? הלמלא זרימת השכל לתוך הנפש, מה אתה מצפה מן הנפש הזו? הרי ודאי שהנפש הזו, היא תמשיך ללכת בהרגלים שלה. הרי מה ההרגלים של אותה הנפש? מה ההרגלים של אותה הנפש? מה היו ההרגלים שלה לפני שהכוח השכלי עשה את הבירור? מה היו ההרגלים שלה? אנחנו יודעים מה היו ההרגלים שלה. מה יגרום לה לשנות את ההרגלים האלו? מה יגרום לה? רק חשיפה לעולם מוסרי ברמה גבוהה יותר. ומי יביא את החידוש הזה? השכל. הכוח הנבדל, שרק הוא מעל השמש. מתחת לשמש אין חדש. בתוך העולם הנפשי אין חדש. הכל מתנהל שם על פי רוטינה, כוח הרגל, יצרים. זה מה שקורה שם בפניהם. אין שום חידוש. גם אם זה נראה לנו כחידוש. הכוח היחידי שמסוגל להביא באמת ציורים ומושגים חדשים חדשים, שלקוחים מגובה, מעומק, כן? ומגובה חדש, זה רק השכל. ורק כאשר השכל הזה מוצא דרכים להשפיע על הנפש, רק אז יש תקווה שהרגלי הנפש ישתנו. א', הרגלים של סור מרע, התחיל להיווצר תנועה חזקה של סור מרע, ועשה טוב. ועשה טוב. זה נקרא חינוך. כן.
אפשר גם שהחושים יביאו
את זה? איזה חושים? יביאו מה? כן, בטח. שימוש להם דרך המהם, כן? למשל, דוגמה סתם. אפשר מסתכל תמיד חכם, איך הוא מתנהג. כן? יש התפעלות, זה לא התפעלות שכלית. זה התפעלות רגשית. גדול שימושה מלימודה. למה גדול שימושה מלימודה? כי אם אתה משמש, אגב, זה לא צריך להיות תמיד חכם. אתה יכול גם לשמש נמלה, זה לא משנה. אבל אם אתה משמש, כן? איזה חזיון מוסרי שעושה לך רושם, אז באמצעות הרגש אתה, כן? מצליח להחדיר תוכן מוסרי לתוכן נפש. בדי. עם רגשות אפשר לעשות נפלאות. איזה שאלה? ביי. בתחבולות תעשה לך מלחמה. כן? אין בתחבולות. כל מיני עצות רגשיות, כל מיני עצות. ודאי, אפשר לגייס את הרגש בצורה בלתי רגילה. כל חוכמת המשל והסיפור למשל, היא פועלת על רגשות. ויספר משה ליתרו את כל התלאה אשר מצאתם במצרים. מה אומר רש"י? למה הוא סיפר לו? למשוך את ליבו לדברי תורה. סיפר. כך וכך קרה לנו, פה הלכנו, לשם באנו, פה תקפו אותנו, פה נפתח הים. כל זה למה? כדי למשוך את ליבו לדברי תורה. באמצעות הסיפור, הוא הצליח להביא אותו להתרגשות, כן? למשוך אותו לקודש. עכשיו, אני לא אומר שיתרו, הוא לא יכול לשמוע גם דברים שכליים, אבל משה רבנו מצא נכון, בדרך הסיפור, לקרב את ליבו. סיפורים זה דבר אדיר, כן? אפשר לגייס את הרגש, בדי. יש הרבה כוחות בנפש, בנפש הטבעית שלנו, שבמפגש עם סיפור, בדרכים של התעוררות הרגש, יכולים ליצור התקדמות גדולה מאוד. זה לא מספיק, אין תחליף לשכל, אבל אפשר ליצור בהחלט, בהחלט מומנטום רגשי חזק מאוד, שאחרי זה שהשכל עושה את עבודתו, הרגש כבר מוכן לקראתו. הוא יוצא לקראתו כחתן לקראת כלה. כן? אבל אם הרגש הוא נמצא על רבצו, רדום ושקוע בתוך רוע, אז השכל יכול עד מחר לדבר דברים יפים. אין שום נקודת מגע. זה בבחינת אל תוכח לץ, פניס נחה. אתה מדבר דברים גבוהה גבוהה, ואיפה הרגש נמצא בכלל? אתה יושב פה ומחשב באספמיה. אתה לומד דברי תורה, כן? אבל הרגש, הנפש שלך נמצאת בעולם אחר לגמרי. מצב כזה זה לא הכנה נכונה למפגש. זה לא הכנה נכונה למפגש. אומרנו הרב, כדי שיהיה הכנה נכונה למפגש, אדם צריך להרגיע את נפשו. לא לחשוף את הנפש היסודית לריגושים ולגירויים שליליים. לא תטור. כן, כך אומר. הוא מה שאומר כאן. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה. כך אומר בפרק ב', יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכוללת תיקון כל המעשים והמידות כולם. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט, מה שאמרנו, בירורים שכליים, לבדו כמעט. דהיינו השגת החוכמה וידיעת המידות, ענייניהם, תכונותיהם, גבוליהם, בירורים, בירורים שכליים. ומה החלק השני? אבל מלבד הידיעה, הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. עכשיו בוא נראה אותך את כל הידיעות האלו, אתה ממשיך אותם אל תוך הנפש. נאה דורש ונאה מקיים. חלק שאחרי הידיעה, שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה הראשונה דרכי הנהגה הטובה, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין. למה? מפני שלא ירגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסכים בגופו, שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. אז איך הם יסכימו לטוב ההוא? אומר לנו הרב, על כן, בגלל הפער התהומי שיש בין הרגש הפשוט היומיומי, כן, לבין השכל שמגביה על השחקים, איך נקרב את העמדה הנפשית אל השכל? קודם כל, תיצור שקט נפשי. אל תחשף לגירויים, שלילים. אחרי אתה יוצר סערת נפש, אומר הרב ככה. על כן, צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו. ולהשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותן. כל מה שגורם סערת נפש של קנאה, של שנאה, של רדיפות אחרי מותרות, של חיפוש חיים קלים, כל מיני של תחרותיות, של הישגיות, כל מיני גירויים כאלו שחושפים אותנו להתנהלות רגשית שלילית, צריך להימנע מהגירויים האלה. הנפש נרגעת, מגיעה למצב האפס, אם אפשר לומר ככה, היא לא נמצאת בתסיסה, כן? ואז השכל פועל יותר. אגב, זה הניסיון מעיד על כך. אדם שיושב כאן יום שלם, ולומד בנחת, ולא נחשף לגירויים שליליים, הוא יכול להרגיש בסופו של יום שדברי תורה פעלו עליו. אבל אם כל חצי שעה הוא יוצא החוצה, ומסתובב קצת בחוץ, ושואב קצת את האוויר הכללי של התרבות הכללית, כן? לא יודע, לא יודע. יכול להיות גם אנשים שכאשר הם יוצאים החוצה, אדרבה, כל העולם מתמלא בסמים מנוכחותם. אבל אם אדם אין לו את האומץ להחזיק את המעמד הזה, לכלוא את עצמו קצת בתוך תיבת נוח, וכל זה במטרה כמובן לא להיחשף לגירויים, מתוך הבנה, מתוך כוונה תחילה, להיות שייך לתהליך שתואר כאן. אבל שאין לנו את הכוח, כן? להתאמץ, להתעזר בגבורה, ולהימנע מחשיפה שלילית, אז דברי תורה לא נפגשים. זה כמו, הם מחליקים על השמן. זה לא עובד. הם לא נכנסים פנימה, הם נשארים בחוץ. הם נשארים בחוץ. הרבה פעמים פשוט נעלמים בגלל הדחייה והניגוד שיש בין הנפש לשכל. מה קורה לשכל? הדברים נשכחים. זה אגב אחד מסיבות השכחה. אחד מסיבות השכחה של האדם זה בגלל שהנפש מתנגדת בכל עוז להשגה השכלית. זה שני שפות שונות לחלוטין. אז אתה שוכח מה למדת בבוקר. אבל מספיק שתהיה הכנה ולו הקטנה ויותר בתוך הנפש. אתה פתאום זוכר. למה אתה זוכר? כי יש התמזגות של השכל בתוך הנפש. והיו לאחדים בעיניך. קורה דבר מופלא. החסר את הגבורה, הגבורה הזו, להתאפק, לרסן את עצמנו, כן? למנוע את הסיפוק, כן? הצורך הזה בסיפוק, להרגיש את העונג הרגשי הזה, מסתכלות פה, מסתכלות שם, להימנע, דחיית הסיפוק הזאת, חסרה לנו. אנחנו לא מורגלים לזה, אנחנו לא חונכנו על זה. העולם כולו קורא לנו להתנסות. השכל קורא לנו להתנסות, להתרומם מעלה מעלה. כל הקולניות הזו של להתנסות ולהתנסות ולהתנסות ולהתנסות, היא בעייתית, היא יוצרת ניגוד, מלחמה פנימית עמוקה מאוד בין השכל לרגש. אז מה הפלא שדברי תורה לא נכנסים? אגור בן יקה. אגור בן יקה, זה שלמה המלך, שבגלל שהכניס את נשות, כן, את הנשים בתוך הארמון, בתוך זה שלו, כן, מה קרה? הקיא את כל תורתו. שהקיא את כל מה שאגר, ככה הוא עם חז"ל. אלו דברי אגור בן יקה, זה שלמה המלך, למה נקרא שמו אגור בן יקה? שהקיא את כל מה ש... שכביכול דברי התורה, כן, לא נקלטו יפה בתוך נפשו, כתוצאה מזה שנוצרה דחייה בגלל שהוא הכניס את הנשים לתוך היכל. לתוך ארמונו. עכשיו בואו נחשוב, כמה אנחנו מקיים דברי תורה. חז"ל קוראים לזה מוליד וקובר, זורע ואינו קוצר. כל מי שאינו חוזר על תלמודו, כל מי שלא מפנים את הדברים, זורע ואינו קוצר, מוליד וקובר. אתה מוליד תולדה שכלית, אחרי זה אתה קובר אותה. כן? עכשיו אתה קובר אותה. למה אתה קובר אותה? כי זה לא נקלט, זה לא נזרע בתוך הנפש. כי הנפש, קוץ ודרדר, תצמיח לך. וזה לא נקלט. הזרע הזה אולי רוצה להיקלט. ודאי שהשכל רוצה להיקלט. אבל במכלול של האישיות שלך, יש התנגדות עזה. פלס דרך לזרע השכלי הזה. תן לו להתחבר, תן לו להתמזג. תן לו להיקלט בביצית הזו. תן לו לעשות תולדות, תן לו להוליד. תן לתהליך העיבור הזה להתרחש. אתם מבינים את הבעיה? הזרע השכלי לא מצליח להתאחד עם הביצית. זה הנפש. אין קליטה, אין עיבור, אין לידה. אין לידה. זה נקרא עקר. זה העקרות, ברוחניות. אז זה פשוט מפליא. סליחה שאני מתעכב על זה קצת, כי חשוב מאוד שכל אחד יזהה את עצמו בתוך העבודה הזו. אבל תחשבו על זה שנייה. בפסים מעשיים אני אומר, אתה יושב ולומד כאן. אתה, חז"ל אמרו שכל מי שלומד תורה, למה הוא דומה? לאדם שהולך עם כלי זכוכית בשוק. אתה הולך עם כלי זכוכית מאוד רך בתוך השוק. זה, הוא יכול להישבר, דוחפים אותך. זה משל נפלא מאוד. אתה לומד דברי תורה, צריך זהירות. אתה יוצא החוצה. לאן אתה הולך? לאן אתה נחשף? צריך לקחת בחשבון שאולי, ברגע זה ממש, אתה שם קץ לתהליך ההיריון. בין אם לא הרית עדיין, לא תהרה. ואם הרית, אולי תפיל. מה שקורה כאן? אז המצב הוא לא, תראו, אני לא בא עכשיו לבוא ולומר, אנחנו ברוך השם, סוף סוף חיים, ברוך השם, עומדים על שני רגליים, כן? אפילו מתקדמים קצת. אבל תחשבו, כמה הפלות? כמה הפלות מתרחשות ביום? הפלות נפשיות מתרחשות ביום. גס ליבנו בדבר הזה. אתם יודעים מה? יש גם הפלות בכלל, במובן הפיזי. תראו כמה הפלות שיש. אבל תדעו לכם שכל נושא ההפלות הפיזי, בשורשו, חוסר הזהירות בהפלות הפיזיות, הוא קשור באופן הדוק עם זה שאדם לא זהיר בהפלות נפשיות. מה הסבא שלך לימד אותך? איזה דברי חוכמה הוא אמר? מה אתה עושה עם זה? אתה מפנים את זה? אתה משתמש בזה? כל זה זה הפלות. נאה דורש ולא נאה מקיים. ממש כך. צריך לשים לב לדבר הזה. אז קודם כל, לפני שאנחנו הולכים להילחם בהפלות, קודם כל נדאג שאנחנו לא נפיל. שאנחנו לא נפיל, אלא נעפיל. כן? לא נתנסה, אלא נתנסה. קודם כל. מי שרוצה לעבוד על עצמו. מי שלא רוצה לעבוד על עצמו, לא עליו דובר. תמשיך להוציא את זרעך לשווא. שפיכות זרע לבטלה. צריך לדעת. הזרע השכלי צריך להיזהר, לשפוך אותו לבטלה. דש מבפנים וזורם בחוץ. לא מאפשר לזרע השכלי לעשות את דרכו עמוק. עמוק. אל תוך הבחינה הנקבית של הנפש. להזריע את הנפש, לגדל אותה. אין כל חי. להפוך את הנפש לפונדקאית, לאיזה זרע משובח ואדיר של אמת עליונה. ולצפות ללידה. ברוך השם, זה ולד משופר, מלובן, שלם בכל איבריו, נגמר בשערו, בציפורניו. בן יולד לנו. איזה כוח. תראו מה שהרב אומר על זה פה. כן. נו. והנה, כן, מה קרה? כן. אם יהיה האדם בעל רצון טוב מעיקרו, שירגיל עצמו בצד חכמים לפעול הטוב, אז יהיו פעולותיו טובות וגדולות בערכן מאוד. איזה תולדות שיהיו. מה שייצא. כל עובר יש כל איזה 7 קילו. כן. יותר מהעובר היפני. מי הכי כבד? איזה עובר הכי שמן נולד בכל אופן, מאז שהתחילו לרשום את ה... כן, להתעניין בזה, לא יודע איך לקרוא לזה. מה העובר הכי שמן שנולד, אתם יודעים? ביפן, 8 קילו. הכי שמן, 8 קילו. עתידה אישה שתלד בכל יום. זה הרעיון. כך כתוב של עתיד לבוא, עתידה אישה שתלד בכל יום. ועתידה אישה שתלד 6. כן? קרס אחד. כל זה מרמז על התקופה העתידית, שהיחס בין השכל והרגש יהיה כל כך עדוק, שתהיה תולדה בכל רגע. כל רגע תהיה תולדה, תחשבו על זה. כן? חזה אומנותה וגמיר. אתה מתבונן בשכל, ותרבו יד עד מהרה ירוץ דברו. הרגש מקבל אותו, מקבל פנימה. אגב, רשב"י ותלמידיו, זו הייתה מדרגתם כבר בזמנם. רשב"י ותלמידיו, זו הייתה מדרגתם. עליהם נאמר בגמרא שהם פטורים מתפילה, וכל זאת למה? כי הם היו בבחינה של חזה אומנותה וגמיר. כלומר, הם היו חוזים בעיני שכלם רעיון גבוה, וגומרים אותו במעשה מיד. זה נקרא חזה אומנותה וגמיר. לכן פטורים מתפילה. הם לא צריכים את הפעולה המזרזת של קישור השכל והרגש. הרי התפילה היא מלשון קשר תפילין. תפילה זה לשון קשר. התפילה היא מקשרת בין שכל ורגש. הם לא זקוקים לפעולה של הזירוז, כי אצלם זה נעשה באופן אוטומטי. הם רק היו לומדים משהו, תרבו מיד. הרגש היה קולט, כן? כמו שני נרות, שאש מושכת אש. הרגש היה מושך את השכל מיד למטה, ומתעתר בו, מתהדר בו, ומתפאר בו. מדרגה מיוחדת במינה. פלא פלא. לעתיד לב כך זה יהיה. כך זה יהיה. רק אני גם שואלים. שלום, איך שלא... מה זה? איך זה קשור אלינו? אה, רגע, אולי כן, הבנתי. הוא שואל ככה. איך שלא לשמע, בא לשמע. דיברנו על זה? שלא לשמע ולשמע... למה הוא שואל את השאלה הזו, ויעל? מה?
עבודה דרך המעשים, זה החלק השני של תיקון המידות, שזה דרך העבודה.
אולי מתכוון, כן, אני חושב שאני מבין אותו. זאת אומרת, הרי אמרנו שצריך ללמוד תורה בשביל להשפיע על הרגש, לשם הדבר הזה, שדיברנו על שני חלקי העבודה. זו שאלה שבאה לפני הרבה זמן, היינו את בה. כן, אז אמרתי שכאשר לומדים תורה צריכים לכוון שאני לומד כדי... להשפיע על רגש. אז הוא שואל אולי, כן? ואם אדם לומד לא לשם כך, שלא לשמע, כן? אם אדם לומד שלא לשמע, כן? אז בוא נגיד כך. כן? אולי נגיד רק את דברי הנציב מוולוז'ין בפירושו על מסכת אבות. הוא מפרש את דברי חז"ל במסכת פסחים, הרי כתוב במסכת חז"ל במסכת פסחים, לעולם ילמד אדם שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. אז מפרש הנציב, כן, פירושו מסכת אבות, הוא אומר, מתי מותר ללמוד שלא לשמע? איזה שלא לשמע מותר? שמתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. לא שזה מובטח באופן אוטומטי, כי לפעמים יש לא לשמע נורא והיום. יש אדם שלומד כדי שיקראו לו רבי, כדי לקנטר, אני יודע מה. אז מסביר הנציב, נפלא, זה עומק הפשט של דברי חז"ל, נשמע מליצי קצת, אבל זה עומק הפשט. איזה שלא לשמע מותר, שהוא עצמו מצפה ומקווה שיבוא לשמע. נכון שכרגע אני מתקשה ללמוד לשמע, אבל אני יודע בתוך תוכי שצריך ללמוד לשמע. נכון שכרגע יצרי לא מניח לי, אבל תפילתי בפי, שמתוך שלא לשמע יבוא לשמע. כך מסביר הנציב. איזה פירוש, איזה יופי. זה התשובה גם לך, אביעד. זה התשובה. התשובה היא, אתה יכול ללמוד שלא לשמה, אבל אם אתה מצפה ויודע שיש מדרגה גבוהה יותר, האם אתה באמת מצפה שתוכל להתגבר על החולשה שלך שלא לשמה? שאתה לומד שלא לשמה? כל ימי אמרתי, מתי תבוא לידי והקיימנה? האם בשעה שאתה לומד שלא לשמה, אתה מודע למדרגה של לשמה ואתה מצפה לה? אם כן, מותר לך ללמוד שלא לשמה. תהיה לך סייעתא דשמיא. בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. יגלו לך, יחשפו. ייתנו לך את הכוח ללמוד לשמוע. זה התנאי. אבל אם אדם אומר שלא לשמה, כן, כמו שאומר, אכתה וישוב. הוא שמע שכל מי ששב בתשובה, פס, מוכלים לו. אז מה הוא אומר? אכתה וישוב. לא, 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 לא הבנת, לא הבנת. לא ליזום את החטא, אלא חטא שבא לידך, אם זה בגדר של אונס, הוא אפילו במזיד, אבל אתה מצטער עליו. לא לחתחיל על החטאו במילוע רצון והחשק והתענוג, ולהסתמך על זה שיש איזה חוק סגולי. לא, לא על זה מדובר. כל האומר הכתב ישוב, אין מספיקים בידו לחזור בתשובה. אין מספיקים בידו. כי הוא מגייס את כל כוח הרצון לחטא. כיוון שהוא מגייס את כוח הרצון לחטא וכל אישיותו. עכשיו סוטאי לחטא, אין מספיקים בידו. אבל אם הוא חוטא, בתוך מהלכי החיים אין צדיק אשר עשה טוב ולא יחטא. הוא משתדל שלא לחטא, אבל יתפלק לו. יצרו ניצח אותו. במערכה הראשונה, במערכה השנייה. אבל הוא מתמרמר על זה בתוך נפשו, נותנים לחזור בתשובה. זה התנאי. אותו דבר בלימוד שלא לשמה. חשוב להבין את הנקודה הזאת. כן. כאשר יש לידה. שיש כבר לידה. זה על תאור. כן. צריך להימשך. קודם כל השאלה, קודם נחזור לשאלה, כי היא שאלה חשובה. כן, טוב, אחרי שיש כבר לידה, האם מובטח כבר, כן? האם מובטח כבר איזשהו מהלך בלתי פסק, כן? של שכל רגש. תשובה היא, לא. בעולמנו, בעולם העכשווי, לא. בעולם שיש בו כוח כבידה וחיכוך בין הטוב להרע, לא. צריך כל הזמן עמל. כל הזמן מאמץ. וישוב מרדכי אל פתח השער. גם אחרי שניתנה רשות מעת המלך להתגונן כנגד, כן? הגויים, מרדכי חוזר לסקו בתעניתו. צריך להמשיך ולהתפלל, שנאמר, קווה אל השם, חזק ואמץ לביך, וגם אם נתקבלה תפילתך, אתה צריך להמשיך לשמור על הבניין של הישועה, בפעולה בחירית. חייב. כל הזמן, מאמץ. לא יכול, יכול שיהיה לך יותר קל, כן? עדיין. יכול שיהיה לך יותר קל לשמור על המהלך הזה, כן? יכול להיות, אבל אתה חייב לשמור עליו מתוך מודעות, ולא לסמוך לזה שעכשיו זה משהו אוטומטי. לא. בעולם של עמל, בעולם של בחירה, צריכים את עבודת האדם כל הזמן. אין אפוטרופוס לדברים האלה. ברגע שאתה מרפא מעמל בחירי, מהתכוונות, מכוונה תחילה, ברגע שאתה משאיר את הדברים לאוטומציה והרגל, יצר הרע נכנס בדיוק שם. למקומות שהדברים מתנהלים בצורה הרגלית, שם הוא נכנס. זה לא עובד. צריכים שההכרה תתלווה לכל התהליכים תמיד. כן. בכיף. לא צריך, לא אומר, שלא ישמע מתוך דבריי, כאילו אוסרים אותנו בנחושתיים. זו עבודה מאוד מהנה, ולא מענה. זו עבודה מאוד מהנה, שיודעים לעשות אותה, שיש את האמצעים, יישוב הדעת לעשות אותה. זה כיף. בכלל, לא רואה שזה לא נורא, זה כיף. עד כדי כך. אבל עבודה צריך. עבודה צריך. אי אפשר לעזוב את הריחיים האלו. צריך לסובב אותם. כן? משתדל לסובב אותם כל הזמן. רק צריך להבין שהכוח שלך מתעצם, אתה יותר חזק ויותר חזק. אתה עולה למעלה, ואחרי זה יש לך ניסיונות מכיוון אחר, ברמה אחרת וכו'. כן? כן. שמעת
שכל אדם שיש לו
איזה כוח
מסוים, שהוא מתעצם, הוא יכול להיות
מאוד חזק.
הפיל.
שהפיל, הפלה, כן. הפלה במובן הזה שדיברנו.
יותר קל לקנות את המדרגה
אדם שהפיל? תראה, אדם שהפיל, כמו שהסברנו, אדם שמפיל, כן? אדם שמפיל את הזרע של השכל, אמרנו שזה קורה בדרך כלל בגלל שהוא מזעזע את הקשר בין השכל לרגש, כלומר כתוצאה מגירויים, כן? הוא פשוט נפתח לגירויים שליליים. מספיק שהוא רואה ראייה אסורה, המתענג להם, כן? הוא יוצר הפלה באופן אוטומטי. כבר יש מצב של האור מסכסכת בפתילה. כלומר, האש כבר לא יכולה לאחז יפה בפתילה. כן? יש כבר נתק, יש נתק. אתה גם מרגיש את זה. אתה מרגיש שהשכל כבר לא נאחז יפה, הוא כבר לא נמשך אחרי הרצון, או הרצון לא נמשך אחריו. אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש כבר מלחמה פנימית. אתה מרגיש דה לדן הקשן. אתה מרגיש, בכוונה אני מדגיש את שמאזינים ישמעו. כן? ככה? אתה כבר מרגיש את ההתנגשות, את ההתנגשות הזו. זה לא נעים. אתה כבר מרגיש, זה לא הולך בקלום, אתה כבר מרגיש כבר, מה שנקרא, פיתורה בפי ושת. אתה כבר מרגיש כאוצה באימר, אתה מרגיש כמו קוץ שמנסים להוציא אותו מהצמר. זה קשה, זה פעולה כבר, אתה מבין? החיבור בין השכל והרגש הוא כבר קשה. זה לא הולך בקלות, אתה מרגיש התנגשות. אתה מרגיש מריבה פנימית, כי ריבון אנשים. יצר טוב, יצר רע. יש מריבה בתוך הנפש. זה ניגוד חריף.
יצא שגם באדם הוא שנוא את עצמו.
לא יודע, יש איזה השלכות, כל מיני השלכות פסיכולוגיות. אני לא רוצה כרגע להיכנס פה יותר מתיאורים, כן? כי גם ככה אנחנו הולכים על הגבול הדק של... על הגבול הדק בכל הביאורים. למה אתה חושב שיש כל כך מעט אנשים? למה אתה חושב את זה? זה בסדר, תאמינו לי, אני ממש לא נעלב מזה. אני מודע לזה. מודע לזה. אני גם מכוון לזה, אגב. מכוון. לא, אני חושב שסתם יש איזה חתונה. בסך הכל ברוך השם בשיעורים יש... יש הרבה אנשים, וחלילה לבוא ולומר שאנשים לא רוצים לעבוד על עצמם, אבל אל תתפלו אם אתם רואים פה רק 50 ולא 150. זה מכוון לזה, כן. יש לי כוונה תחילה בזה, כן. כל מי שלא שייך לעניינים האלו, זה לא מקומו. כן? יש מקומות אחרים יותר מענגים, שם מלטפים אותך כמו שאתה רוצה. אנחנו כאן, נמצאים בבית חולים. כן. אמר, אני רוצה להגיד רק, שיש הפלה, לפעמים שיש הפלה, כן, זה לא בהכרח עושה את הדברים יותר קלים אחרי זה, לחזור לאותו תהליך. הפלה נגרמת כתוצאה מהתגברות של גירוי שלילי. כתוצאה מזה יש הפלה, כן?
אין
יש בראש... בסדר, יש זיכרון, או, יש געגוע, או, יפה. נכון, נכון. יש געגוע, נכון, נכון מאוד. זה יפה מה שאתה אומר. זה יפה. יש געגוע. כן, מכיוון שכבר היה הריון, כן? כן? אז יש געגוע למצב הזה, כן? יש באמת געגוע, כן? יש געגוע עצום לחזור ולחוות את החוויה הזו של באמת התקשרות או התמזגות, כן? השכל והרגש. זו חוויה בלתי רגילה, צריך להבין, כן? חוויה בלתי רגילה. כשהשכל והרגש נפגשים, האדם מרגיש בעננים. בעננים הוא מרגיש. זה משהו לא רגיל. זה הרגישה נפלאה. הוא מלא כוח מוסרי, מלא כוח של פעילות. הוא מרגיש שהוא מכניס את רצון השם בתוך המציאות. במציאות התחתונה ביותר, זה קידוש השם, זה קידוש השם נפשי. האדם מרגיש קידוש השם בתוך הנפש, כך אומר בכתב מיליהו, שיש שני מינים של קידוש השם. יש קידוש השם שאדם מקדש את שם שמיים בתוך נפשו, וזה, העיבור הזה, ומתוך כך זה יוצא גם החוצה. ואז אנשים רואים אותו, אומרים, וואי, האדם הזה חיבר השמיים וארץ. האדם הזה חיבר את שני היסודות המתנגדים ביותר, רגש ושכל. עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו, בתוך הנפש. כן? אנשים רואים את החזיון הזה, זה פלא. זה מעורר את כל התאווה של תחיית המתים. זה דבר, צריך לדעת את זה. זה נשמע אולי מוזר, אבל שרואים אדם שמחבר את השכל והרגש, מתעוררת ציפייה עמוקה לתחיית המתים. עד כדי כך. אנשים מרגישים את זה. יש תקווה. אפשר לנצח את המוות. אפשר לחסן את הרגש מפני מוות. דבר גדול. תראה מה האדם הזה עושה. מכניס את תורתו בתוך הרגש. תראו איזה מידות יוצאות מזה. תראו איזה מעשים יוצאים מזה. וואו, מה קורה פה? איזה תוספות קדושה. איזה חוסן שהוא מעניק למציאות הנפשית שלו. זה דבר גדול. אנשים נאספים מסביב, רוצים לדעת איך הוא עושה את זה. דבר מאוד גדול. כן. כן. זה נכון מה שאתה אומר.
וגם
הרבה... אני מבין. כן, מה? כן, כן, אבל, כן, הידיעה השכלית, הידיעה השכלית, נכון. נכון שכאילו הידיעה השכלית, אתה חוזר לפחות לידיעה השכלית. זאת אומרת, גם למרות שהשכל נהדף, אתה לפחות חוזר אליו. אבל צריך לדעת, כמו שאמר אורי, שצריך לדעת שבפסיכולוגיה, אורי סליחה, כן, בפסיכולוגיה האנושית, לפעמים שיש הפלה, האדם, זה כתוב בדברי הרב במקום מסוים, לא נראה את זה עכשיו, האדם נרתע לחשוב עוד פעם, לפעמים. הוא קורא לזה פחד היצירה. שהאדם רוצה שהתיאורים המוסריים שלו יתגשמו בבת אחד בתוך הנפש ולא מצליח, בחלק מהמקרים נוצר בעוד התשובה, הוא כותב את זה, נוצר מצב שנקרא פחד היצירה, שלא יחפוץ להסתכל עוד, במה? בתיאורים השכליים, למה? כי הוא חווה כבר את ההתנגשות שלהם, אז הוא לא יחפוץ, כי זה גורם לו כאב. הוא יכול, מה שנקרא ראש קטן, הוא כבר לא יחשוב דברים גדולים. וכיוון שהוא חווה את ההתרסקות של השכל והרגש, הוא לא רוצה יותר לחשוב. עכשיו, דברים קטנים. מה הוא יעשה עכשיו? הוא לא יחשב דברים גדולים, הוא לא ייצור מצב של פער בין רצוי ומצוי, והוא יסתפק רק במצוי. מה מצוי? מה מצוי? לך לשדה ותראה. עשבים, אני יודע, חובזה, אתה תאכל את עשבי השדה, את מה שהרגש מצמיח לך באופן ספונטני. אתה כבר לא תשאף לגדל גידולים חדשים בשדה של הנפש. זה אחד הדברים שיכולים לקרות. כן? סליחו לי אם אני אקרא לכם בכל זאת באורות התשובה, כדי שתראו שאני ממש לא ממציא את זה. זה דברים שכתובים כאן. כותב את זה בפרק, כמדומני פרק י' ד'. שנייה אחת, שנייה אחת. באורות התשובה בפרק י' ג' פסקה י'. יש אדם שהתביעה המוסרית מהירה בנשמתו בבהירות גדולה. וכל ציור של רוממות מוסרית שהוא מצייר, מיד נפשו נתבעת ממנו להתאים עם מהלך חייו. ומתוך כך, מה קורה? יש לו תמיד צער ומרירות על נפשו. כי הפער ההכרחי שקיים עדיין בין העולמות לא מאפשר לו להגשים את זה בפועל. אתה מבקש גדולות והבית חרב. איך אתה מבקש דבר כזה גדול? ואז יש לו צער ומרירות. הוא לא יכול להגשים את זה בפועל. בשלמות, כמו שהוא רוצה אולי. ואז מה קורה? ויש שמכישרון קדוש זה, הוא קורא לזה כישרון קדוש אגב, ויש שמכישרון קדוש זה תצמח יראת היצירה. כלומר, שלא יחפוץ להסתכל בבהירות הציורים העליונים. כדי שלא ייווצר שוב, כן? התביעה הזו ובעקבותיה הנפילה. מכיוון שהוא לא רוצה להתאכזב, הוא מפסיק לצפות. ואז הוא מניח את המדרגה הגבוהה, את הציפיות, ומתחיל לחיות את החיים, איך אומרים? זה מה יש! זה מה שמסיק אותו, זהו. במקום להיות ראש מחת, הוא נהפך לראש מחת. קטן, לא חושב דברים גדולים, כן? הפחד הנורא, שהוא לא יצליח להגשים את זה בפועל. יש לו קוצר רוח, הוא רוצה להביא את המשיח טרם זמנו. הוא לא מסתפק בתיקונים שהוא יכול לעשות בזמנו. מה יש? מה, אתה לא יכול להסתפק בהיריון קטן? אתה לא יכול להסתפק? יש קליטה פה, מה יש? אז נכון, זה לא עובר של 100 קילו, אז מה? ועובר של 3 קילו לא טוב לך? תגיד תודה שאתה מצליח לעבר את הנפש לפחות קצת. מה אתה דווקא? זה קוצר רוח גדול מאוד. אלו המשיחים השקריים שקמו לישראל בכל דור. הטובים שבהם, ויש אומרים, אפילו לגבי שבתאי צבי אגב, יש אומרים שתחילתו הייתה בקדושה. וסופו בתומעה. ויש אומרים שתחילתו בתומעה, וסופו בתומעה. אבל למאן דאמר שתחילתו הייתה בקדושה. צריך לדעת שהאיש הזה, שחכמים רגילים להזכיר אחרי שמו, שם רשעים ירכב, האיש הזה היה בעל כישרון קדושה אדיר, וחפץ בכל ליבו להביא משיח. אבל נכשל. וכמו הסיפור שסיפרנו, על אותם שלושה מקובלים, שישבו בירושלים בישיבה של הרשש, רבי חיים דולורוזה ואחידה, שרצו להביא את המשיח טרם זמנו, והשביעו בשמות עליונים. הם רצו לכבוש את המשיח, ויצאה בת קול והפיצה אותם לכל עבר. למה אתם דוחקים יותר מדי? כך אמרה בת קול. והנזיפה האלוקית הזו ביררה להם שבעצם נגזרה להם גזרה. אחידה יצא לגלות ארוכה. שהוא לא סיים אותה, ולא חזר מעולם לירושלים, כך לפחות לפי חלק מהדעות. הרשש נגזר עליו להישאר בירושלים ולא לצאת ממנה, וברגע שהוא יצא ממנה לקבר אחר להתפלל, כדי להפסיק את הארבה ולהפסיק את הבצורת, מת מיד שהוא חזר לירושלים, ערב שבועות היה, כן, כמדומני. ורבי חיים דולורוזה גזר על עצמו שביום אותו יתעללו בגופה ויעשו לה 4 מיטות בית דין. התלמידים התייראו לעשות את זה, ובזמן ההלוויה, מי עשה כך בגופה? הישמעאלים. במעלה הר הזיתים, קבוצת ישמעאלים התנפלה על המלווים, כולם ברחו משם, פחד מוות, והם באו לגופה, ריצ'ו אותה. רבי חיים דולורוזה, מקובל ענקי, עצום, מבחירי תלמידי הרשש. כל אחד מהם גזרגו. הם רצו לכבוש את המשיח. זה מי? כישרון קדוש של תאוות גאולה. ויש מצבים כאלה, צריך לדעת. אז אנחנו לא רבי חיים דולורוזה, אבל תדעו לכם, כן? שהדבר הזה יכול לקרות לאנשים הפשוטים ביותר. המודל הזה, שדיברנו עליו כרגע, הוא יכול לקרות בחיי היום, בכל מקום שיש פער בין רצוי למצוי. אתם יודעים שצונמי יכול להתרחש לאו דווקא באוקיינוס הסעודי. הוא יכול להתרחש גם איפה? בתוך אמבטיה. אתם יודעים שצולם יכול להתרחש באמבטיה. כן? אז אנחנו אומרים, לא, כן, זה לא, אנחנו לא צריכים להיות רבי חיים דולורוזה כדי גם בחיים פשוטים שלנו, של חנבני בשוק, יש פערים בין רצוי ומצוי. הוא רוצה למכור למשל את כל הסחורה שלו עד שעה 10. אפילו סוחר עגבניות יכול להתקל במצבים כאלה. יש לו רצון אז למכור את הסחורה שלו עד 10. אבל זה לא הולך. אז הוא דוחק מפה את הסוחר האור, מפה את הסוחר האור, ומרמה, ומשקר, כן? כל מיני. זה יכול לקרות בכל מצב ומצב. המודל הזה, כן? איך אומרים? חוקי החיים הפיזיקליים, הם מופיעים גם בשמש וגם בגרגר חול הכי קטן. כל החוקים כולם שקיימים בגרמי השמיים הגדולים, קיימים ביצורים הזעירים ביותר. פה זה קיים בקטן, פה זה בגדול. אבל הרעיון הזה של כישרון לשאיפות גדולות, וההתאכזבות לאחר מכן, ה-crash down הזה, ההתרסקות על קרקע, המציאות העיקשת, למציאות אין כנפיים, צריכים לגדל אותה בהדרגתיות. פחז כמים אל תותר. הפחז, החיפזון, הנמהרות, היא מאבדת ממך מעלות, אל תותר, שאיבד את היתרון המיוחד שלו ראובן. היינו יתרון הבחורה. פחז כמים, אל תותר. שהראית את כעסך מהר, כתנועת המים הממהרים. חיפזון. תראו מה שהרב קוק כותב, ואין היה מסכת שבת, חלק ב', למה רצה? מה רצה ראובן? איזה מגמות עצומות היו לו? כל הטעות שלו נובעת מציפייה עמוקה למשיח. לא ניכנס לזה בכלל. אבל הוא דילג על ההרים. הוא עשה פסיעה גסה. כתוצאה מזה הוא איבד. איבד את הבכורה. כי בכורה נותנים רק לאדם אחראי. אדם שהוא לא אחראי, ואדם שהוא לא מתון, הוא לא אדם אחראי. בעולם הזה מי שהוא לא מתון, הוא לא אחראי. כל העושה פסיעה גסה, מאבד אחד מחמש מאות ממאור עיניו, וחוזר לו בקידוש של ליל שבת. כל העושה פסיעה גסה, ממהר מדי, לפי תשוקת הנשמה, לא נותן למדרגה הפנימית להתברר בתוך המציאות המסובכת שלנו, להתגלות בכל הרבדים, בכל הכוחות הנמוכים. זה לוקח זמן, אתה לא יכול להפוך תינוק לתלמיד חכם בפתע פתאום. זה שלבים ארוכים מאוד של חינוך. זה לוקח שנים עד שמחנכים אותו. אותו דבר עם הנפש. זה אחד הדברים שיכולים להיגרם כתוצאה מהפלות מן הסוג הזה. החוויה של ההפלה יכולה לגרום איזה מין רצון שלא לזמן שוב, לא לזמן שוב לפונדק אחד את השכל והרגש. להרתיע אותנו. כן. מה רוצה לשאול?
הרב יכול להיות דוגמאות של האנשים מימינו של היום שכן הצליחו לחבר בין השכל לרגש, מה הכוונה?
אני בטוח שגם אתה הצלחת. תחשוב ותראה איפה הצלחת. למה אתה הולך לאנשים? למה? זהו, לא רוצה עכשיו לדבר על אנשים גדולים. לך. אתה רוצה לדבר עליי? אנשים פשוטים אנחנו. לא רוצה דווקא עכשיו תת דוגמה, הרב אליהו. לא מדבר כרגע על אנשים גדולים. כל אחד. מה, לא הצלחת לחבר? אף פעם לא הצלחת לחבר, לא הצלחת להביא לימוד למצב של השפעה פנימית כלשהי, להתעורר מזה, לתקן מעשה, להרגיש התגברות של כוח המוסר בתוך אחר כדי. למה אנשים גדולים? למה אתה מרחיק את מבטך אליו למה אתה? למה? אתה. זה לא גמור. למה לקחת אנשים גדולים? זה לא איזה משהו שמיועד לאנשים גדולים. כל אחד מאיתנו מצווה בזה, ויכול לעשות את זה.
בדברים הקטנים.
נסעת מתל אביב לירושלים ולא מיהרת כמו משוגע בדרך על 240. נסעת בנחת. אומנם רציתי מאוד להגיע לפה, אבל נסעת בנחת, לאט לאט, במתינות עצומה. הצלחת. הייתה לך תשוקה, הצלחת להתאים אותה לתנאי הדרך. זה איזה דבר גדול? איזה חוויה זו? איזה עיבור? איזה הריון? איזה לידה זו? אפילו אפילו. אז רבותי עכשיו מגדולים. בסדר, יש להם את הסדרים שלהם, לא מדבר עליהם. כן. אז עכשיו, טוב, בזה אנחנו באמת, כנראה, בכל אופן, אפשר לומר שסיימנו את הפסקה, איך ירגיש לקנות את הטוב, כן? אמרנו רק כאשר השכל עושה את דרכו לתוך הרגש, כן? רק אז, כאשר הציורים השכליים נטמעים יפה בתוך הנפש, אז אפשר להרגיש, כן, את אהבת הטוב ושנאת הרע. זה מה שאומר הרב, כן? כי אם לא ידע מה טוב ומה רע ברמה השכלית ויזרים את זה לתוך הנפש, איך ירגיש? איך יוכל להרגיש? לקנות את הטוב בטבע של קניין, לקנות את הטוב בטבע של קניין, לא כאיזשהו קניין ערי, אלא בטבע של קניין והשתלה נפשית חזקה, כן, בטבע של קניין, אבל לא מסתפקים רק בקניית הטוב, אלא גם להרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר רגל. אם כן, חדירת המושגים השכליים לנפש, בנפש יוצרת תרף מיד שני תנועות מוסריות עיקריות. מה הם? סור מירה? עשה טוב. אבל סור מירה ועשה טוב ברמה נפשית. עם רצון, בדיוק. כן, אבל לאהוב, להיות שייך לזה ברצון, כן? לא סתם דיבורים גבוהה גבוהה.
להזדהות.
להזדהות. זה נפח הזהות שלך. כן, נכון. וכל זה מתחיל עם כן, מהבירור השכלי. והמתווכים, המזרימים אותו מתוך הנפש. טוב, נעצור כאן.